קטע כלכלי עם דוקטור אושי שוהם קראוס.
קטע כלכלי, פרק 18, על כלכלה של גוף חי. הייתם רוצים להיות רכיב במנגנון ענקי, בורג קטן במכונת ענק? לא בטוח. אבל לפי הניתוח של הכלכלה המודרנית של אדם סמית, זה בדיוק מה שאנחנו, אטומים בודדים בתוך מערבולת ענק שמתנהגת באופן עצמאי. האם זה רע? לא בטוח. הקפיטליזם הביא ברכה עצומה לאנושות. אבל היו לא מעט הוגים שלא אהבו את הרעיון הזה של כלכלת ענק מלאה באטומים. אחד מהם היה ההוגה האוסטרי אוטמר שפן. שפן שפעל בעשורים הראשונים של המאה ה-20 מתעב את הקפיטליזם. האם הוא היה סוציאליסט? מרקסיסט? קומוניסט? חס וחלילה. הוא שנה את הגישות האלה לא פחות. וההצעה שלו? קורפורטיזם. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, והיום על אוטמר שפן והכלכלה של התנועה הרומנטית באירופה. אבל כדי להבין מה רצה שפן ואיך נראה קורפורטיזם, נתחיל בבעיות שיש לשפן עם הקפיטליזם של ימיו. וזה הסיפור. פעם אחת, לפני הרבה שנים, חי באנגליה אדם בשם אייזיק ניוטון. וניוטון, שהיה האבא של הפיזיקה המודרנית, הציג את המציאות שלנו באופן שמכונה מכניזם. העולם שמתאר את הפיזיקה של ניוטון הוא עולם שדומה למנגנון מכני. יש הרבה חלקיקים, בני אדם, חפצים, אטומים כמובן, ועוד ועוד. החפצים האלה פועלים זה על זה באמצעות כוחות קבועים וביחסים של סיבה ותולדה. נשמע מסובך? לא ממש. עת שהחזקתי ביד נופל למטה ומתנגש ברצפה. הכוח הוא כוח המשיכה, והעת נפל, זאת התוצאה, כי פתחתי את היד ועזבתי אותו, זאת הסיבה. ואיך כל זה קשור לכלכלה? ובכן, אנחנו ממשיכים בסיפור ועוברים לסקוטלנד של המאה ה-18, שם פרופסור מוזר לפילוסופיה של המוסר בשם אדם סמית נדלק על הרעיון של ניוטון, תיאוריה מכנית שמסבירה את העולם הפיזי בצורה אלגנטית כל כך. והפרופסור שלנו רוצה לתרגם את המערכת המכנית הזאת גם לעולם שלנו, של בני האדם, והוא ממציא ככה את הכלכלה המודרנית. החברה, אדם סמית חושב, וגם הכלכלה, פועלות באופן דומה למנגנון של ניוטון, המנגנון שבו כל מיני כוחות פועלים באופן שיטתי על אובייקטים ומייצרים סדר. והנה, בעולם של אדם סמית יש מיליוני אובייקטים קטנים, חלקם בני אדם, סובייקטים בעצם צריך להגיד, חלקם דוממים, ויש כוחות שמפעילים אותם. הכוחות הם למשל כוחות שיווי המשקל, ההיצע, הביקוש, והמערכת פועלת ומתקתקת באופן שיטתי. ואת החברה המודרנית המכניסטית הזאת, שפן מתעב. בעיניו, החברה הזאת היא חברה מפרקת, היא פרקה ותחנה כל דבר טוב שהתקיים בחברה הקודמת. במקום גוף אחד סולידרי שנקרא עם או אומה או חברי כנסייה או נוצרים, הפכנו למיליוני נקודות בודדות על משטח אחד גדול. במקום יחסי אמפתיה, סולידריות, ידידות ותקשורת, הפכנו לגורמים שמופעלים במיוחד על ידי מה שמכונה בשם כוחות השוק. ומה עם המסורת, הדת, המוסר? כל אלה נעלמים, יגיד שפן. במקום להביט לאחור אל המכניזם של אדם סמית, שפן בוחר ללמוד הוגה גרמני בשם אדם מולר. כמו שפן, מולר שחי במאה ה-18 וה-19 לא אוהב את הכלכלה החילונית של אדם סמית. הוא לא אוהב את המדינה המתה. הוא לא אוהב מדינה שבה מיליוני אינדיבידואלים אנוכיים פועלים זה מול זה, בלי אלוהים, בלי מסורת ובלי משפחה. כי המדינה של מולר היא לא רק גוף פיזי. הגוף הגדול החברתי הוא לא רק גוף של אנשים וחפצים, אלא הוא אוסף של כל המחשבות, האומנות, הרעיונות והמוסר של חברי הגוף. יש כאן מעין משפחה גדולה רוחנית. אלוהים הוא זה שעומד ומשקיף על הקהילה, אי אפשר להפריד את הכלכלי מהמוסרי ומן הדתי, ולכן אין מקום לתחרות פרועה בין יחידים. אין הפרדה בין האישיות לבין המקצוע לבין מוסר ורגשות. עושר אינו עושר קפיטליסטי שכולל את כל ההון החומרי. העושר של מדינה כולל את הספרות שלה, החלומות של האנשים, הפילוסופיה, החוק והמוסר של האומה. ייצור שיר לא פחות חשוב מהייצור של מכונית. איך נראית כלכלה מכנית, כלכלה של מנגנוני שוק חופשי, אנחנו יודעים. עכשיו תורו של שפן להציג לנו את המודל החלופי שלו. והבסיס של שפן היא המדינה האורגנית, גוף אחד שמתפקד בצורה אורגנית. אורגן ביוונית עתיקה פירושו איבר גוף, ומדינה אורגנית אמורה לפעול כמו גוף אחד גדול, כאשר כל מעמד חברתי וכל קבוצה מתפקדים כמו איברי הגוף, בהתאם ליכולות שלהם, וככה הם מקיימים את הגוף. יש מעמד שמקביל לראש, מעמד שמתאים לרגליים, ומעמדות שאפשר להמשיל לאיברים אחרים. וככה נראתה, יגיד לנו שפן, המדינה האירופית של ימי הביניים. המדינה הזאת הייתה גוף אחד שבו איברים, המעמדות השונים של עיקרים, מצילים, לוחמים ואנשי כנסייה. והיא נשענת על אמונה דתית חזקה. האנשים מאמינים שזה המבנה האלוהי הנכון. לכל אחד יש את המקום שלו ביקום, הרגל הולכת והראש חושב, ביחד יש כאן מעין גוף גדול. ואיך זה מתנהל בדיוק? הנה. החברה של שפן היא חברה של מעמדות, אבל לא מעמדות במובן האירופאי הישן, ולא מעמדות כמו בימינו. במדינה של שפן אין אצילים שמנצלים עיקרים ועניים כמו באירופה של המאות הקודמות, ואין שם מעמדות סוציו-אקונומיים כמו שיש אצלנו. שפן מדבר על משהו אחר. האידיאל שלו הוא גוף רוחני. מדינה אמיתית היא קודם כל גוף רוחני שיגלם את המסורת ואת האמונה הדתית והמוסרית של העם. ובחברה אמיתית כזאת יש מקום לכל קבוצה בעם. כל קבוצה משולה לאיבר בגוף החי. כל רובד בעם אחראי על הפעילות שלו ומוגדר בהתאם לכישורים שלו. הוא פועל בהתאם ומקבל בהתאם. הפועלים פועלים בהתאם לכישורים שלהם ומסתכרים בהתאם. וככה גם המהנדסים והמנהיגים. אבל בניגוד לחברה שלנו, המופרדת לחלקיקים שנמצאים בהתמודדות מתמדת, בחברה של שפן, זו שמתנהלת כמו גוף אחד גדול, יש מקום מאוד חשוב לרגליים וגם לראש. את הרגליים צריך לטפח, צריך לטפל בבעיות של הרגליים, אין הרי מאפשרות לנו ללכת. וגם בראש ובלב צריך לטפל, כי הם כמובן הכרחיים לחיים של הגוף כולו. לכל איבר בגוף יש מקום משלו ותפקיד משלו, ואף אחד לא יוזנח. וכאן הפועלים, הרגליים, לא ינוצלו ולא יזנחו לעוני, למרות שיש רבים מהם, ולכאורה החברה הייתה יכולה להרשות לעצמה לאבד חלק מהם. גם הדמוקרטיה אצל שפן פועלת בהתאם. זו דמוקרטיה שונה ממה שאנחנו מכירים, דמוקרטיה אורגנית. מה שקובע הוא משקלו היחסי של כל קול בחברה. המוח חשוב יותר מהרגליים, וכך גם המשכיל חשוב יותר מהלא משכיל. המדידה של הקולות איננה כמותית, אלא איכותית. אבל רגע, אנחנו שואלים את שפן, איך דבר כזה מתנהל בכלל? ומבחינת שפן, הדרך הטובה לניהול כלכלה היא באמצעות גופים מעמדיים שמדברים אחד עם השני. חברי איגוד פועלי בנייה ידברו עם איגוד הקבלנים, וחברי איגוד הזבנים עם איגודי סוחרים, וזה נמשך גם למעלה יותר, איגוד הפועלים יסגור על הבנה עם ארגון היצרנים. הזוי? במידה רבה. זה כל כך שונה מהמציאות המערבית של ימינו, שקשה להתייחס להצעות כאלה ברצינות. ובכל זאת יש כאן איזשהו עניין היסטורי, ומעניין לראות איך שפן מנהל את נושא הרכוש. המודל שלו שונה ממודל הרכוש של ימינו. חלק מהרכוש יהיה שייך לאיגודים המעמדיים השונים, חלק אחר יהיה שייך למוסדות מוניציפליים, אבל רוב הרכוש בחברה, מדובר על הרכוש הכבד אגב, היצרני, לא שולחן אוכל בבית שלי, רוב הרכוש יינתן במעין השאלה לחברים פרטיים בקהילה. בדומה לרכוש באירופה של ימי הביניים, שם כל האדמות היו שייכות למלך, באופן רשמי לפחות, וניתנו כפיקדון לאצילים תמורת מתן שירותי לחימה במלחמות של אותו המלך, האצילים נהנו מעבודת העיקרים שלהם. תראו, אומר לנו שפן, איך זה התנהל באירופה של ימי הביניים. שם כל האדמות היו שייכות למלך, לפחות באופן רשמי, וניתנו כפיקדון לאצילים תמורת מתן שירותי ללחימה במלחמות של אותו המלך. האצילים נהנו מעבודות האיכרים שלהם, הם השאילו לאיכרים את חלקות הקרקע תמורת תבואה, והאיכרים נהנו מקביעות ומהגנה מפני אויבים, כמו גם יציבות כלכלית. שפן מדבר על משהו דומה. מפעלים או ציוד מכני יכולים להיות מופרטים, אבל מופרטים במרכאות, הם לא מופרטים כמו שמקובל בימינו להגדיר הפרטה, הם מושלים לזמן ארוך, אפילו ארוך מאוד, לאנשים פרטיים, ואותם אנשים צריכים להשתמש בהם רק בדרך שתועיל לקהילה ולשלם לקהילה בחזרה מעין מס שמתבטא בשירותים שונים המבוססים על הרכוש הזה. האם יש לנו מה ללמוד מההצעה של שפן? הרי היא מנותקת כל כך מהעולם שלנו, בלתי אפשרית ולא קוסמת לרובנו בלשון המעטה. ובכל זאת, בואו נשחק קצת במחשבות. אפשר לשאול למשל, האם עולם האינטרנט מאפשר יצירת חברות אורגניות ברוח שפן? לי נראה שהאינטרנט פועל בדיוק בכיוון ההפוך, הוא מפרק כל קבוצה אפשרית. לפני כמה עשרות שנים, קל היה לדבר על חברה כמו החברה הישראלית, או על רבדים בתוכה כמו המעמד הבינוני, או מעמד הפועלים, היום הולכים הדברים ומתפרטים יותר ויותר. שכירים רבים, אבל לא רוב השכירים, מרוויחים משכורות עתק. לעומת זאת, עצמאים, כאלה שמוציאים חשבוניות של עוסק מורשה, עצמאים רבים כאלה, עובדים בעצם כפרילנסרים ובקושי מתפרנסים. והנה, ההפרדה הכלכלית הקלאסית מתמוססת. בנוסף, רבים הישראלים עובדים בחול או מדלגים בין מדינות. החברות הבינלאומיות שבהן הם עובדים מפרקות את הזהות שלהם ומחברות להם זהות חדשה. בגלל או בזכות מהפכת המידע, אנשים רבים מזוהים יותר ויותר עם תחומי העניין שלהם והמקצועות שלהם, עם המיניות שלהם או התחביבים שלהם. חובבי סרטים של שנות ה-50 יכולים לחוש קרבה רבה יותר לחברים שלהם בעולם, יותר מאשר לשכן שעולמו הרוחני, תרבותי והכלכלי נמצא כאילו במקום אחר. ומה זה אומר? בואו נשחק עם הדמיון. אולי אנחנו הולכים לכיוון של אורגנים חדשים מפורקים פיזית אבל מחוברים רוחנית? אנסה להסביר. החברות האנושיות הוותיקות מבוססות בראש ובראשונה על קרבת מקום. רוב הצרפתים חיים בצרפת, רוב האיטלקים באיטליה וכו'. והדבר הזה קדום מאוד. אבל לפני כמה מאות שנים החלו להיווצר מדינות מסוג קצת שונה. מדינות שמבוססות גם על רעיונות. ארצות הברית למשל הבטיחה חופש והביאה מיליוני בני לאומים שונים לשטח שלה. והשאלה שלי, האם אנחנו מגיעים לתקופה חדשה שבה מדינות או גופים מעמדיים שונים יתפקדו בלי קשר גיאוגרפי כמעט? האם דוגמה, וזו כמובן רק דוגמה, של מדינת מתכנתים בינלאומית, בעצם איגוד גדול, שחבריה נמצאים בכל מדינות העולם, יכולה להתקיים כגוף מוסרי בסגנון שפן? האם ארגון כזה יוכל לתת משמעות לאנשים שחברים בו? והאם איחוד הטרנסג'נדרים יוכל להחליף גוף כלכלי ברוח שפן בעתיד? ימים יגידו. נתראה בפרקים הבאים. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים, תוכלו להשיג אותי ב-ushi@ushi.co.il, תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-8898322, וואטסאפ בבקשה, או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס, באנגלית, תודה לקווין מקלאוד על המוזיקה, להתראות.